בשיעור שעבר דיברנו על בעיות גבוליות. היום אנחנו נמשיך באותו עניין, אבל נקודה לא בדיוק אותו דבר. יש בעיות שהן נכפות עלינו בלי שאנחנו רוצים, וזה ממרמר אותנו. הילד חוזר הביתה, לא יכין שיעורי בית, והרב כותב, הבן לא יכין שיעורי בית. בסדר. שואלים את הילד, מה קרה? זה לא רק אני לא מכין שיעורי בית, יש כמה אחדים שמכינים שיעורי בית. והרב כותב, נא לטפל בחומרה. הרב זה אדם חשוב. אנחנו צריכים בדרך כלל להתחשב בדעתו, צריכים להתייעץ איתו, לקחת את הדברים ברצינות. אבל לפעמים קורה שהמורה הזה, הרב הזה, הוא קפדן גדול. ואתה רואה שהבעיות לא נגמרות. אם אתה באמת מברר ואתה רואה שרוב התלמידים לא מכינים שיעורי בית, הייתי רוצה שהבן שלי יכין שיעורי בית. אבל כשרואים שהבעיה היא כללית, שיטת העבודה היא משתנה. כשהילד שלך יחיד, שניים, שלושה לא יכינו שיעורי בית, אז אתה מבין שיש פה בעיה בילד. הילד מכין שיעורי בית, הוא לא מבין את החומר, יש לו משחקים שמפתים אותו, מזלזל, כל מיני סיבות שתהיה לה. אתה בודק ואתה מנסה להתגבר בדרכים שעוד נדבר. אבל כשאתה מדבר על מצב של 50% מכין שיעורי בית, זה גרוע מאוד שלא מכינים שיעורי בית. אבל לא בהכרח שהילד אשם. זה יותר נוטה ויותר מחשיד שהמורה יש לו בעיה. דוגמה נוספת, ילד שהמלמד פנה להורים, הילד מאחר. ההורים מדברים עם הילד, חוזר חלילה. באחד הפעמים ההורים רואים ילדים מסתובבים בחוץ כשהם צריכים להיות באותה כיתה. אז אין בעיה שהם לא מאחרים. הם מהדרין, אין להם איחורים, הם לא מגיעים. אז במצב הזה אתה הולך לחוץ את הילד שלך. זה הפסד אם הוא לא ילך לכיתה. זה הפסד, אין ספק. אבל אתה הולך להכניס את הילד למצב שיהיה צדיק אחד בסדום. אי אפשר לומר שהשיעור לא שווה, השיעור שווה, אבל לאכוף את הזמנים קשה מאוד. אם הילד רואה שהרבה חברים שלו לא מגיעים, מה יעשה הבן ולא יחטא? כסף הרביתי לה, וזהב עשו לבעל. אז במצב הזה אנחנו משכנע את הילד, תראה, אומנם זה לא מגיע, אבל תשתדל אתה להגיע. הגיע, הרווחנו. לא הגיע פעמים שאתה מתעלם. להשאיר את המצב הזה, בוודאי לא טוב. אבל לגבי הילד, תרד מהעץ הזה. תגש למנהל, תאמר לו, תשמע, הכיתה הזאת הרבה מאחרים, הרבה מחסרים, או, תגש למלמד. תאמר לו, בצורה כמובן מכובדת, יש לי בעיה עם הילד, כך וכך, לפי מה שאני שומע שזה לא יחיד, אולי מה הרב יציע לי מה לעשות. הוא ישמע, אם יש לו מוח בקודקודו, הוא יבין שהעסק פה הולך לשרף. אז הוא יתעורר. ואם לא, אנחנו לא נעשה את הילד קורבן עולה בשביל המלמד. עם כל הכבוד, עם כל הרצון. הילד צריך להיות בנורמה. אם הוא או אנחנו הצלחנו להביא אותו לשאיפות, יותר מהנורמה, סיסו בני מאי סיסו. אבל לבוא ולאכוף את זה, זה לא כל כך מומלץ. דוגמה נוספת, אבא מתקשר אליי. היה לו חיכוכים בין הבחור בגיל 14. איזה יצר הרע היה לו איתו. הילד לובש כיפה 4, 5, לומד באיזה בישיבה מפורסמת. כמה שהוא מדבר איתו, אלעד אני חושב היה קוראים לו, לא זוכר מה קוראים לו, אביעד. תשמע, הוא לא רוצה. שאלתי את האבא, תגיד לי, שמה כולם לובשים כיפות גדולות? או רובה אומר, לא, כולם ככה. אז אמרתי לו, מה אתה מצפה מהבן? אם הוא לא מתפלל, אם הוא לא מברך, זה דברים א' ב' ביהדות. עקרונות שלא השתנו לעולם. כולם לא מברכים. אל תוותר על זה. תעשה רעש, תיגש למלמד, תיגש למורה, תיגש למנהל. לא, לאיך קח את הבן? תציל אותו. זה דבר שהוא עקרוני. אתה צריך לעמוד על זה. אנחנו תמיד אומרים, ניגשים למורה, ניגשים למלמד, תדבר בכבוד, תראה אמון, תראה ערכה. בדברים שהם הנהגות טובות, אתה רואה שהוא לא בעניין, או שתיגש, ואתה רואה שהדברים שלך יועילו, תיגש למנהל, תציג את הבעיה בכל ההיבטים שלה. אתה רואה שזה לא הולך, טוב, מעלש, מזה הוא לא יירשע. אבל כשאתה רואה שהילד לא מקפיד על עקרונות, כאן אין מקום לפשרות. גם אם תצטרך להוציא את הילד, עדיף שתוציא אותו זכאי. אל תוציא אותו חייב. לא כל דבר שהבית ספר מכתיב הוא בהכרח צריך להיות. ולא כל כיתה, בדיוק המלמד מוצב שם, סולב ראשו מגיע השמיימה. לפעמים זה רק סולב מוצב ארץ הזה. צריכים לדעת שצריכים לבדוק את זה בעין בוחנת. אין שום כוונה לזלזל, לא במורים ולא במלמדים. אנחנו בעצמנו באותו תפקיד. אבל חייבים לתת את התשומת לב ולהסתכל בעיני פקיחה על ההתפתחות של הילד. כשההורים שלנו הגיעים מחוץ לארץ, שמו את הילדים בבית ספר, העיקר יש להם איפה ללמוד. הם לא ידעו כמה ערס הם קיבלו. אז כל מורה היה, מורה. היום יש בלבול גדול. בלבול גדול. שפשוט לא יודעים. אני עוד מטפל בילד הזה. ילד שנסגר מנעול. הוא בא מהצפון, אמא שלו בא, הבן אדם הזה, לא הסתכל בפרצוף אפילו. לא הסתכל בפרצוף. אני מדבר איתו פה, והאמא מרגישה לא נעים. שמע, הרב מדבר איתך, בגיל 9-8. לא, לא. אז אני סימנתי לו, תעזבי אותו. הילד הזה פיתח משבר אמון חמור מאוד. המלמד שלו מתלונן, וההורים כמובן עם הפטיש, לא יודע כמה קילו, אבל עם פטיש כבד, על המצפון שלו, לפעמים גם על ידי פרסים, אתם יודעים, עידוד, חינוק בפרסים. אם אתה תצליח ולא יהיה עליך תלונה, תקבל. זה כמו שלהגיד לבן אדם, אם אתה עולה 300 קומות, אתה מקבל 10,000 שקל. בן אדם שהוא בגיל 80, תעלה 300 קומות. הוא יצטרך את זה למצבה שלו. הילד הזה מסכן, הוא היה צריך להתמודד. ונכשל. והמלמד היה יקע מדייק. כמעט שלא תראה בתוך היומן איזה הערה חיובית. הילד עשה ככה, רואים את זה בחומרה. הילד הזה ככה, אז הוא בחמור. הילד הזה ככה, עשה ככה, הוא ככה, הוא ככה. עוד לך תבדקו אותו, תעשו לו ככה. הילד הזה מסכן נכנס למצב של מערבולת שהוא לא יכול לצאת ממנה. ולך, דבר כזה תפתח ותתקן. אם ההורים היו קצת בעין הפקיחה, בצורה הנכונה, הם היו יותר מדי בעין הפקיחה. אבל הם בלעו אותו. עד שנוצר המצב הזה שכבר הוא לא יכול להיות נסבל בתוך הבית הספר, אז נזכרו והביאו אותו. כשאתה מדבר, אתה רואה שמדובר פה במצב שהבן אדם מתביית על הילד ולא עוזב אותו. אין, זה סגור, נעול. נעול, גמרנו. ככה במשך שנה שלמה, אתם יודעים מה זה יש? או שההורים האחרים, גם כן, לא יודע מה הצפון, תפחת, תפתח רע, לא יודע. גם הם מהצפון. ילד, ילדים בגיל שש. פיצי, מה זה זה? בגיל שש, גנבו כמה פעמים, האמא, איך אומרים, יעשי, עשה או מסרון, נתנה לו. אבל מה, הגיע רגע של המשבר. שהילדים פרסו לתוך מחנה של חיילות. גנבו משם. או, זה כבר מסוכן. התקשרה אליי. שאלתי אותה, חקרתי אותה, מה קורה? היא חד-הורית. טוב, הלאה. ומה קורה בבית ספר? כי בדרך כלל כשיש גניבה, זה צורך בסיפוק. סיפוק מיידי. אם זה מתח, אם זה מרמור, חסר לו, יש לו חסר מסוים. והוא צריך את זה מיידית, או זה מתבטא בפעולות של חוסר צניעות, בינו לבין עצמו, בינו לבין האחרים, או בגניבה, או בסימפטומים אחרים, אבל זה אחד הסימפטומים. אמרתי לה, תגידי, מה קורה בבית הספר? ואז היא מספרת לי, אני עם המסורה, אני מתמסרת, אני לתת גיבוי מלא לבית ספר, כי באמת זה נכון מאוד, לתת גיבוי זה נכון. אבל זה כל כך נהיה מגובה, שזה לחצוב מים מגבה, ממש, לשאוב, זה כבר נהיה חורים. אז כשהמורה אמר שהוא הפריעו, אוי ואבוי, איזה עונש אם הייתי נותן. ברוך השם, היא יודעת איך להעניש, היא אלופה בזה, והילדים, אין, היו שמורים. בסוף נהיו גנרים, צריך לשמורים. וזה, אבל לך מיחמיר, אז היא צעקה הצילו. שאלתי אותה, בדקת מה קרה בבית הספר? אמרתי, לא, המורה אמר. והיא צודקת בהשקפה נכון. אבל כשהמורה אמר, ואת אינס, ושוב המורה אמר, ושוב, צריך לדעוק איפה הבעיה. אמרתי, אני מבקש ממך, תיכנסי בעובי הקורה, תשאלי מה קרה. שמעת אותם? לא, מה פתאום שאני אשמע אותם? מה הם מול המורה? מה הם מול המורה? היא צודקת. אבל הצודקת הזה לא מביא את התוצאות. מה זה תבדקי? והיא בדקה. קודם כל היא שמעה את הילדים שלה. אני לא יודע איך הסתכלו עליי ברגע שמעה אותם. אני חושב שחשבו שהם בחלומות. פעם, פעמיים, שלוש נכנסה, בדקה, ראתה שחלק מהדברים, הילדים צודקים. ואז היא דיברה עם מי שצריך לדבר. בכל אופן היא שמעה את הילדים. תוך חודש התקשרה, התופעה של הגניבה נעלמה. ובסוף התברר הדברים שהיא לא חלמה, רצתה לדבור אותם למשפט, בלגן, שלחה הפקס ראש הישיבה. האם מותר לה? אסור לה? אז זו דוגמה שאתה רואה ילד שהאימא יש לה שאיפות טהורות, מוסרת את כל עצמה לחינוך של הילדים שלה, אבל במקום לחנך אותם, היא חונקת אותם. אתה צריך לדעת מה מדובר. תן אמון למלמד. אבל תבדוק מה קורה. יש לך מנהל חשבונות. אתה נותן לו אמון, אבל אתה בודק. תשמע, זה כסף, חברים חברים. עד הכיס. הילד לא יתלוח עד שום מזה, פחות, מה? היום אנחנו צריכים לדעת העולם הוא לא פשוט, הוא מעורבב. לא כל אחד שבא הוא בא ללמד בשביל ללמד. יש אחד גם בשביל פרנוסה. או מה זה גם? גם אסור יש פה. העיקר. אז צריכים לדעת שזה לפעמים גובל במעילה. הרוב במוחלט, ברוך השם, אנחנו מתגאים במלמדים של עם ישראל. אבל יש גם אחרים שלא בדיוק. יש כאלה צדיקים גדולים, אבל הם לא יודעים לחנך. הם לא יודעים לחנך. הייתי אז, לפני 30 ומשהו שנה, בישיבת באר שבע. לימד איתי איזה אחד שיש לו תואר ראשון, תואר שני, יש עטיפת תואר. לא יודע מה. רבותיי, אני אומר לכם, עשו ממנו קרקס. אדם מבוגר, מה זה מבוגר? לא זקן. צריך להיות זה, למד תואר באוניברסיטה. צריך רק לעשות... וכבר כולם לידו. מה שהם עשו ממנו. הוא יודע, ידען גדול. חנך, הוא לא מחנך. גם ככה יכול להיות אצל המלמד. יכול להיות הוא צדיק, ירא שמיים. בדרך כלל אלה ירא שמיים מקבלים את האלה. אבל גם יכול להיות שהם טועים. אין רוח הקודש למלמד. יסיעתא דשמיא למי שרוצה אותה. מי שאומר, שמע, זו החבילה, קח אותה. בעוד מפגשים בעוד 8 שנים, לקראת ישיבה קטנה. גמר עוד 3 שנים, אם בכלל. עוד 3 שנים, ישיבה גבוהה. עוד 3 שנים, חתונה. כמה צריך לשלם עליו, שלום עליך, כנס לקופסה לתוך בית, גמרתי את החינוך. מיני, השקעתי בו במלמדים הכי טובים. מה יתנו לך את זה? אתה צריך להסתכל על הילד, אתה צריך לחוש אותו. יש הרבה אנשים גדולים מאוד, שבר מינן הילדים שלהם, לא מובן, לא מובן. התשובה האמיתית היא, השטן בהרבה מתקנים. אבל יש עוד משהו. הראש לא נמצא עם הילדים. הראש נמצא בחוץ, בחוץ, בחוץ. עם הילד עצמו לא, אין סבלנות. וכשאין סבלנות, או אין זמן, אתה מקבל תוצאות, אתה תחזיר הרבה בתשובה. הצלחות גדולות. אולי גם יהיה לך וילה גדולה. אולי גם תעודה גדולה. אולי בהרצאות יגידו, הגאון, הצדיק, זקי הרבים. את הילד שלך יקברו בתוך הדרשה הילות, הוא לא יהיה. זה לא יעזור לילד שלך. ילד צריך עינה פקיחה. לא להשאיר אותו אצל המלמד, ויאללה, שיעשה מה שרוצה. עיקר החינוך צריך להיות מהבית. הבית זה השורש הכי חזק שיש. אם ההורים מרגישים את הילד, מראים לו שהם רוצים להרגיש אותו, לא שרוצים להרגיש אותו, כוונה להבק אותו, לשק אותו, אתה צריך, רוצה, אולי אתה רוצה משהו, אולי אתה צריך עזרה, יש בעיה, שומעים אותו. ההורים כאלה נותנים שדרה חזקה לילד. 99% מהמקרים של ילדים בעייתיים, זה מתחיל מהבית. כשהבית הוא בלי שדרה, הוא יכול לתת לו את הכל. אוכל, כסף. אני הכרתי וטיפלתי לצערי בבחור שאבא שלו, בצ'ק קטן יכול להרים בניין. והילד הזה איך שהגיע אלינו, העיניים שלו נצצו של שובבות. העיניים נוצצות של ערמומיות. הוא לא ידע מה זה לבכות בחיים שלו. כי אבא שלו היה מפורסם, ואיפה שהוא הולך הוא קונה מה שהוא רוצה, כי זה בן של פלוני. זה בן שיש הרבה הרבה בני חורים פה. אין בעיה, כמה שאתה רוצה. תמכו. אמרתי לאבא שלו, תגיד לי, יש לך פעם אחת בשבוע לבוא? אמר לי, לא, אז לא צריך. לא, לא, אז אני אבוא. פעמיים יותר לא בא. קיצור, הילד הזה שכרו בשבילו מלמדים. היה שובב, היה חצי טרוריסט. עכשיו, אתם חושבים שהיה מאושר? באחד הפעמים פגשתי אותו ברחוב. מה זה פגשתי? אני מטפל בו. אני אומר לכם, לא פחות או יותר. באמצע הרחוב הוא התפרץ בבכי. שהרגשתי שאני מתבייש במקומו. אמרתי, בוא איתי הביתה. זה אומר, אמא שלי אמרה לי, שאם אתה לא קם עכשיו, אני רוצחת אותך. זו אמא שיש לה תירה, יש לה עושר, כבוד. אז אני אומר, תשמע, הרב, בעבודה צריכים לתת את כל הנשמה, כולל את הנשמה שלו. זה אני מוסיף. היא מקריבה את הנשמה שלו. מה בסוף יוצא? שכשהוא גדל, אתה צריך לשלם הרבה יותר. אז הוא עשה הפסדי. סיפור ארוך. המרכז של העניין, אתה צריך לדעת, הבן צריך אותך. יש מקרים שאבא עובד, איך אומרים, מצאת החמץ את הנשמה. במקרים כמו אלה, נכון שזה הפסד, אבל אם זה אמיתי, יש סייעתא דשמיא. זה בדוק. אם אתה מראה לי בן שאני חושב עליך, אותו לילה לא הגעת הביתה, אבל אתה כותב לו, בני יקירי, לא זכיתי לראות אותך, משאיר לו איזה ממתק. אבא שלי חושב עליי. אבא שלי אכפת לו ממני. היה מקרה של איזה בחור פה, שהיה מאחר לתפילות, היה זה. היה לו גם איזה משבר מסוים. אז כשהבן יצא, אומרת לי, אמא, אתה יודע, הרב, אני יודעת מאיפה הבעיה. אבא שלו קם ב9, ב10, אז מה יעשה הבן? מה עושה אבא שלו? אבא שלו שלו ארגון, מזכה את הרבים, מוכן להיות עד 3 בלילה איתם. אחרת, זה לא עובד. האם יש להאשים את האבא על זה? בהחלט שלא. אמרת, זה לא אבא אשם. לא רוצה להגיד למי אשם. ובכל אופן, זה לא חוכמה להגיד, הוא אשם. צריך לדעת מה הרקע. הטענה באה עלינו שיש לנו את האפשרות, שאנחנו יכולים, אבל אנחנו מעדיפים חיים יותר קלים. אנחנו מעדיפים להסתדר עם המלמד, מעדיפים להסתדר עם הציבור. יש כסף, יש אוכל, אכול שאתו, וזהו, אני לא פה, לא מחר נמות, היום אני מת, לא נמצא. זה כאן הבעיה. ילד צריך אמון של ההורים. יכול להיות ילד שאבא רואה אותו פעם בשבוע, שלא יקרה ולא יהיה, אבל יכול להיות. אבל הלב שלו איתו, הוא מרגיש שאבא שלו אוהב אותו, שאבא שלו סומך עליו, שאבא שלו מעריך אותו, שאבא שלו משקיע בו, שאבא שלו חושב עליו. ילד כזה ידע להעריך ומתקדם יפה. יכול להיות אבא שכל היום הוא בבן שלו, אבל הבן היה מעדיף לו לראות אותו. זה בעיה. יש הורים, אני עכשיו מטפל בזה ילד, זה אומר לי, אני יודע למה אבא שלי מפחד עליי. בשבילו זה בושות שאני אהיה חילוני. במילים אחרות, אבא לא דואג לי. הוא דואג לו. אם לא הייתה הבעיה הזאת מצידו גם שאני חתול. אבל זה בושה, הוא יהיה חינוני, הוא מחזיר אנשים בתשובה. כך הוא אומר לי, הבן. והוא לא רק אומר, הוא גם עושה. עושה בכוונה עכשיו, מקנטר. לא בא, לא הולך, לא זה. למה? כי הוא מבין שאבא שלו לא דואג לו, דואג לאינטרס שלו. יש מסגרות שיכולות להביא מצב של כללים ברורים, אתה חותך, כמו חסידויות מסוימות. אבל מסגרות רגילות, אתה צריך לדעת שהכוח של הילד, הכוח של ההורים, זה הקשר בינו לבין הילד. אתה יכול להציב לו גבולות, אתה יכול להעניש אותו, אין מצווה כל הזמן להעניש. זה לא משנת חסידים, הרי אנחנו יודעים, שמאל זוכה וימין מקרבת, יותר ימין מקרבת. אתה יכול לעשות הכל. אבל אתה צריך לשדר לילד, אני עושה בשבילך. אני עושה לטובתך. אני לא עושה לאינטרס שלי. זה השידור שהילד צריך לקבל מאיתנו. מה שאני עושה, אני עושה לטובתך, מצידי אל תיקח אותי בחשבון. כשאבא משדר בצורה הזאת, הילד נקשר אליו בעבותות אהבה, לא תמוש ידו מתוך ידו. ואפילו אחד זה שלא מושך את אותו חברה רעה, עדיין האבא יכול לשאוב אותו אליו. תהי איזה קרובת משפחה ואתה נסיים. אני אומר לכם, זה להתפעל. האבא חולה עצבים. פעם אחת, כשהוא רצה להכות את הילדים שלו, הרגיז אותו מישהו, לקח את החגורה עם האבזם, רדף אחרי הילד, בחור ילד קטן. לתת לו מכה עם האבזם, האמא קפצה כל גופה, הוא מתקע אותי לאותם. והמוטו שלה היה טובת הילדים. היא ידעה לתמרן. הילדים למדו, לא התדר לאור. בגלל המצב בבית גם. עזבו. אחד הלך לעבוד בשמירה, אחד לעבוד בסופרמרקט, אחד בקני. הם לא יחזיקו מעמד שם, הם נשאבו כמו מגנט חזרה הבית. כולם בני תורה היום. כולם, זה פלא. גם הבת שלה, שבאופן טבעי, בנרגל המצב הייתה צריכה ליפול והיא כמעט נפלה לגמרי. היום מצדקת גמורה. כל הכוח בא מאותה אימא שהיה לה סבלנות והיא הבינה שהיא בשביל הילדים ולא הילדים בשבילה. היום היא מלכה, לא, יותר ממלכה. היא רק מצייצת או חושבים שהיא צריכה משהו, הם כבר מתייצבים כולם. למרות שהם לא מצב סוגה בשושנים. אבל האמא צריכה משהו? אנחנו פה. כולם עכשיו סביב לה. בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך. אם אנחנו מסכמים, למרות מה שדיברנו שיש בעיות גבוליות, אנחנו צריכים לדעת שיש בעיות שצריכים להתעלם מהן. ויש בעיות שאנחנו צריכים לעמוד עליהן. אם הבעיות הן עקרוניות, צריכים להילחם עד חומה. אם הבעיות הן לא עקרוניות, צריך לבדוק מה המצב. אם המצב הכללי הוא טוב, אנחנו נדרוש ונעקוף את הילד שיגיע לאותו מצב טוב. אין סיבה שלא. אם המצב הכללי הוא לא טוב, אנחנו אולי נשכנע אותו, נפתה אותו אם הוא יכול, אבל לא לעקוף את זה. וצריכים לדעת שהשדרה של הילד, היכולת התמודדות שלו, הגדילה הבריאה שלו, תלויה באמון בהורים, בהבנה מההורים, אנחנו שלך, אנחנו איתך, אנחנו לטובתך. בצורה כזאת, בעזרת השם, הקשר הזה, אף אדם בעולם לא יוכל לנזק את זה. יש בחוי עזרון בעזרת השם, שנדע לשמוע את הילדים, שזה ערובה, שהם ישמעו אותנו ולנו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.